אני פירות קינה, זה סוגיה מאוד מסובכת. מנסה לסדר את זה. בוא נראה פה. אוקיי. כי קודם כל, על מה לא המחלוקת? אולי זה, לפעמים זה יותר חשוב על מה המחלוקת. יותר חשוב וגם חשוב. להגדיר את הגבולות. מה ב... אין מחלוקת שהקניין חל. מה זאת אומרת? אדם יכול למכור קניין הגוף, קניין פירות, ובעל הפירות אוכל את הפירות, ובעל הגוף יש לו זכויות בגוף. ועל זה אין מחלוקת. ואפילו אם אני אומר קניין פירות לא כקניין הגוף, זאת אומרת הם לא כקניין הגוף, שאין לתת לבעלי מעמד שווה למי שיש לו זכות על הגוף. אבל אין מחלוקת שהוא יכול לאכול את הפירות, שקניין פירות באמת חוזר פירות. גם כן, אין מחלוקת, אפילו אם אדם שקניין פירות כקניין הגוף, זה לא אומר שבעל הגוף לא מקבל את הגוף בסוף הזמן, לפי ההקצבה. אז זה לא להתבלבל ולחשוב, כלומר, יש קניין פירות, גם אם אדם, לכו לי אלמה, יש קניין פירות ויש קניין הגוף, וניתן לחלק ביניהם, ובאמת ברוב ומרבית הדברים, ההסכמים הממונים ביניהם, בעצם אין כל כך שונה. אוקיי? אוקיי? היה מקום להגיד אולי זה לא דבר שלא בא לעולם, אולי היה מקום להגיד שזה קניין דברים, לא. כלומר, הקנה הבסיסית חלה וההסכם הבסיסי חל. עכשיו, כמה נקודות נוספות. לכאורה, חוץ מקרה אחד שנדון בו ברחבה, לכאורה אין כאן מחלוקת לגבי המעמד של בעל הגוף. כלומר, בעצם השוואה, האם נעניק לקניין בעל הפירות מעמד דומה לבעל הגוף? לכאורה זה לא אומר שלבעל הגוף אין מעמד. כלומר, אין צורך, אין סיבה, על פניו אין סיבה לחסם או לבטל את הזכויות של בעל הגוף. והוא בוודאי, לכאורה, אמנם נראה שיש אולי סוגיה אחת שחורגת קצת, בעל הגוף הוא בוודאי בעל הגוף. וקניין הגוף בוודאי קניין הגוף. Okay. רוב הנפקמינות מדברות על הזכויות של בעל הפירות. יש נניק הרבה מהסוגיות זה בסוגיה פחת בבבא קמא לגבי זכות של עבדים, גם כן יש בנוסף על זה הסוגיה בגיטין, שזה אולי זה התחלה, הסוגיה הראשונית, שזה המחלוקת לגבי יובל. בסוגיה בבבטרה הדברים קצת מסתבכים, ושם לכאורה מדובר במעמד של בעל הגוף. אז ננתח את הסוגיה קצת יותר. Okay. קודם כל, רק הערה ממש פשוטה, אני אומר את זה. איך ניגשים לסוגיה כזאת? יש המון נפקמינות, יש המון מקרים שונים. יש מספר רב של סוגיות. איך ניגשים? אז פשוט, הכי פשוט, לעשות רשימה. ככה דף ולרשום. אחד, מה כל המקרים של קניין פירות? ונראה, יש המון מקרים. יש מוכר גוף לפירותיו, יש מוכר קרקע בזמן שיובל נוהג. יש תקנת אושה. יש הסוגיה בבעל, לא, פשוט לכתוב את כל המקרים, אוקיי? בלי העובדות אי אפשר להתחיל עם למדנות. שנית, לשם כל הנפקמינות, יש נפקמינות מסועפות, כמה יש להם? יש לנו ביקורים, עבדים. פשוט לקחת דף ונייר ולעשות שתי רשימות. עכשיו משהו אולי גם כן, זה מה שדורש קצת יוזמה, זה יותר עבודה מעניין, זה דבר טכני, לעבור כל סוגיה פשוט לרשום. שנית, לרשום את דברים שאולי היה מקום להזכיר אותם, ולא הוזכרו. או שבצורה מפורשת, ואחת מהסוגיות הם לא הוזכרו, נראה אותם בהמשך. אוקיי, בוא נראה. מה המקרים של קניין פירות? אחר כך נדרג אותם. יש אחריך לפלוני, זה סוגיה של בבא בתרא. קודם כל, נעבור על כל המקרים, אחר כך נלך אחד לאחד, ונראה איפה עומדים. יש שמוכר שדה בזמן, זה בבת. מוכר שדה בזמן שיובל נוהג, זה מבצבץ, זה ביסודה, בגיטין, אחר כך, וגמרא מצטט אותו בכתובות ועוד מקומות. מוכר שדה לפירות, יש בעל בנכסי אשתו, אוקיי, מוכר שדה לפירות, אדם יש לו קרקע, הוא פשוט מוכר את הפירות. יש בעל בנכסי אשתו, שהוא מופיע בכמה מקרים. יש מוכר עבדו על מנת שתשמשן גם מדיון. זה פחות או יותר המקרים. עכשיו, אם אני רוצה לתאר את המקרים, באמת, על פי דין בעצם מקבלים במבט ראשון, אחר כך נתעמק, הזמן לא יאפשר לתעמק כל אחד מהסוגיות, אבל נתעמק בכמה מהם. יש לומדים את זה בעיון, כמובן, צריכים לעבוד על כל סוגיה נפרדת. עכשיו ניקח את ההשערה ראשונית. יכול להיות שיש מישהו שיחלוק פה ושם, בסדר, ורק לתת איזשהו ולוד גזרה. אחריך לפלוני, כשאני מקנה לאדם שדה, ואני אומר, אחריך זה תגיע לאדם, אני מקנה לרובן, ואחרי רובן זה יגיע לשמעון. לאחר, כשאני מקנה את זה לרובן, זה כולו לרובן. כשאני מדבר על גוף לעומת פירות, כאן זה יותר גוף לזמן. והגוף, שגמר מדבר את זה, זה גוף ופירות לאחר זמן. ומכאן הפיצול במובן מסוים הוא בגוף מול פירות, כלומר, גוף במובן הזה למי שבסופו של דבר הגיע לו את הגוף. אבל במובן מסוים זה יותר חלוקה זמנית. ולא חלוקה בין פירות לגוף. במוכר שדה בזמן שיובל נוהג, כאן זה אפילו פחות, כלומר, הפשטות שיובל, הסכם של מכר, לכאורה זה לעולם, לא? יובל, הקדוש ברוך הוא בא ואמר, לא, אני לא רוצה, לא. לא מתאים לי את כל הסכם ממון, זה לא קיים. אני מתגבר, אני אומר, כי לי כל אחת. אז כאן, אבל כאן, היה מקום, אולי יותר סביר לדבר, שבעצם יש כאן מחירה גמורה, גוף ופירות, בעצם לעולם, כשמבחינה הלכתית, שהוא במובן מסוים מנותקת, מהמערך הכולל של קניינים, בא ומפקיע. אז זה היה מקום לייחס לזה מקום גם ראשונה. כן, מוכר שדה לפירות זה יותר פשוט. יש בעל בנכסי אשתו. זה נראה, ואני אסביר למה אני חושב כאן, שאולי שם זה מקרה הקיצוני האחר, שבעצם בעל, אם דיברנו על יובל, בעצם מי זה בעל הפירות? לאחר יש לו גם כן קניין הגוף ל-50 שנה, או עד היובל. וגם אז לא, הוא לא בדיוק מאבד את זה, זה לא כל כך מגבלה בעלותו, כשנגיע אז הקדוש ברוך הוא יפקיע, כשנגיע ליובל. ובעל בנכסי אשתו, לאחר זה מצב אחר לחלוטין, לאחר זה לגמרי של אשתו, ויש לו איזשהו זכות אכילת פירות. נראה שיש פה איזשהו מגבלה, כמובן, יש מקום לחלוק על זה ולדון, יש מקום לזה. אבל זה לכל רשות. אחר כך יש מוכר עבדו על מנת שתשמשנו. זה באמת מקרה מאוד מאוד מעניין. לכל כאן אין שום קניין פירות. אם הלז רוצה לממש את הקניין, הוא יצטרך לעשות פעולה מסוימת לוותר על זכות הקניינית שלו. אבל כאן, לכאורה, יש כאן הקנייה מוחלטת. מי זה בעל הפירות? אז לשלושים יום, למעשה, הוא יכול גם כן לענות, אני מוכר את העבדי לך, אמנת שכל יום תביא לי קפה, שאתה תביא לי קפה. אז נגיד שאדם שמקבל את הקפה כל יום, הוא, יש לו קניין הפירות על האחר? או בוא נגיד הוא עושה תנאי אחר, מאמנת שהאדון תעשה הכל עבודה שלי ליום אחר, לשלושים יום. האם יהיה לו קניין פירות על אותו אדם? לכאורה לא. אז כאן לכאורה יש כאן מצב שאין שום קניין פירות. יש מה? למעשה, כדי לקיים את התנאי ולהעמיד את ה... להעמיד את הקניין על רגליו, הוא יצטרך לשמש, העבד יצטרך לשהות בבית של המוכר. זה מקנה קניין פירות על העבד? זה מאוד מאוד מסופק.
זה לא התנאי?
מה? זה התנאי.
התנאי זה שהוא
יהיה
לו
קניין פירות
על העבד במשך 30 יום.
אה, אז זאת השאלה. זה באמת שאלה מאוד מעניינת. לכאורה יש שני סוגים של... לכאורה יש תנאי כזה שהוא תנאי של חוץ. כלומר, אני מוכר או קונה חפץ חוץ מזכות מסוימת. יש תנאי אחר שנקרא תנאי שיש בו קיום וביטול. שאני אומר, אני בעצם, זה, עסקתם בתנאי בקידושין או עוד לא? זה בפרק שלישי יותר. אני מקדש אישה מנת שיצא אבא. זה לא דבר מגביל את הקניין, זה אומר, אם אב לא רוצה, אז אין קידושין. אז כאן, המנת של הלשון, המנת זה בדרך כלל, תנאי שיש בו קיום וביטול. שאם הוא לא ישמש, הקניין בטל. אני אומר, לא, קניין אחד בכל מקרה. אם הוא לא משמש, הוא גנב את השמישים. אז זה נקודה לא לגמרי ברורה. אני צודק, אם נסביר את זה כחוץ, אז יש יותר מקום לדבר על קניין פירות. בכל מקרה, לא, בכל מקרה, ברוב ההצגה שהצגתי, זה לא אחד, אפשר לחלוק ולהציע בוודאי גוונים שונים. זרקתי את דברים, אם יש כאן הנחות שאולי אפשר לחלוק. אני רק מצביע על שיש באמת קשת רחבה של דברים שקרויים קניין פירות מול קניין הגוף שהם באמת מאוד מאוד שונים. אוקיי, רק לגבי אחד מהתת נקודות, כיוון שזו סוגיה מרכזית. נדמון לגב, מה קורה במחירה בזמן שיובר נהג? האם זה באמת מחירה לזמן? או שזה מחירה באמת לעולם, אבל כמו שאמרתי, יש הפקת דמלכה.
אם זה המושג של כלי כל הארץ, אז מה הסברה שיש מושג של יובל נוהג ויובל לא נוהג? כלי כל הארץ חל כל הזמן.
אבל הקדוש ברוך הוא נתן פקודות שונות. לפעמים הוא אמר צריכים להחזיר, לפעמים הוא אמר לא. גם כן, יש דין מאוד מעניין שבאמת יובל לא חל, גם יש הקנות מסוימות שיובל לא חל. אפשר למכור שדה ל-60 שנה, ואז יובל לא חל. אז כמובן, הקדוש ברוך הוא מגביל את הקניינים שלנו בצורה... בסדר, זה עסק שלו, אבל הוא לא... המגבלות הן לא ממש מכירה ל-50 שנה, ויש קניינים מסוימים שעוקפים את זה. אוקיי. אז כאן אופציה אחת, להגיד שזה באמת כך, כלומר יש לי, כשאני מוכר ל-50 שנה, זהו, כלומר, זה לא שזה איזשהו דבר חוץ מממון, כמו נגיד, ראשונים אומרים שבתשלומי ריבית ניתן לקדש אישה. למה? צריכים להחזיר? באמת, צריכים להחזיר בדיני איסור, אבל בדיני ממון זה שייך למלווה. אומר למקודש אישה, בסדר, הוא רשע שהוא גבה ריבית, אבל האישה מקודשת. אוקיי? אז כאן השאלה, איך באמת יובל יובל נוהג. האם באמת נוכל להגיד שלא, שבאמת יש פה מגבלה, ובעצם זה באמת מחירה מוגבלת, מחירה מוגבלת בזמן. או האם אני אומר לא, מבחינה ממונות זה מחירה גמורה, ובא יובל, כשיובל מגיע, אז הקדוש ברוך הוא מחזיר את הסדאות, כמו שהוא לקח מהכנענים נתנו לשבטים, אז גם הוא מאה לוקחים, מאה קונים, הוא מחזיר לחלוקה המקורית. אז זה שתי אופציות ביובל. יש עוד.
ילד זה נפקא מינה להונאה, של אם אני מוכר משהו שנתיים לפני היובל, במחיר של כאילו
חשבי
שנה לפני היובל.
זה מה שכתוב בפסוק, כי במספר שני שבועות עד שני מספר תבועות עם קרלה.
לא, אבל מחירה גמורה זה לא אמור להיות אימונה. הרי אני מאחד לו קרקע מחירה גמורה, זה
שבמחירה... תשמע, מי שיכול לטעון, בזמן שיובל נוהג, אז למעשה זה מה שהקרקע הזה שווה. גם אם זה הפקת המלך, אפילו אם יובל מפקיע, אולי נגיד... אפילו אם יובל נפקיע, למעשה הוא רק מקבל שלוש תבועות. יש דבר מאוד מעניין, יש הגמר מעלה, יש מחלוקת ראשונים, האם תנאי מועיל ביובל. מי שמוכר שדה ואומר על מנת שיובל לא תפזיר. האם זה תופס. אז יש ראשון, אז מה שמאוד מעניין, יש שתי טענות שהתנאי לא תופס. ובמובן מסוים הן מנוגדות, אבל כלומר, אז טענה אחת שראשונים מראים, שזה לא דבר שבממון. דבר שבממון זה דבר ששייך לי, אז אני יכול להקנות. כאן כשברוך הוא אומר, כי לי כל הארץ, אז כשברוך הוא רוצה שכל 50 שנה נתחלק, אז זה לא בסמכותי למכור את הקרקע לצמיתות. אז זה בא ממקום, של מגבלה של הבעלות שלי, כלומר, זה תנאי ממון, אבל זה סופר, כלומר, זה בעצם מגבלה ממונית על הבעלות שלי, כמו שאני לא יכול, אם אני בעל הפירות, אני לא יכול למכור את הגוף לך, כמו שאני רק בעל הפירות, אז זה בעצם מה שקדוש ברוך הוא אומר, לשוהים בקרקע, שיכולת של מחירה שלהם היא מוגבלת. האופציה בדיוק הפוכה, אומרת, זה לא תנאי בממון, בגלל שזה אף פעם לא היה תנאי. תמיד יש מחירה לצמיתות. זה לא מחירה אחרת בזמן שיובל נוהג. זה תמיד מחירה גמורה. למה יובל מפקיע? בגלל שהקדוש ברוך הוא מפקיע. על ההפקעה של הקדוש ברוך הוא, אין לי דרך להתנות. הונאה זה חלק מהחוקים שהתורה נתנה לווסד בין המוכר וקונה. אז כאן אני יכול, לפי דעה מסוימת, אני יכול לשנות אותם חוקים. כאן זה אותו מחירה בין ביובל נוהג ובין איני יובל. זה לא מחירה אחרת, זה לא לווסד את הזכויות של המוכר וקונה. פעם באה, הקדוש ברוך הוא טורף את הקלפים, וממילא אין תנאי. אבל השני דעות האלו מאוד מאוד משפיעות על סוגייתנו. איך באמת ניתן, איך אני רואה את המחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש. זה רק מראה את הקושי של השוואה. גם אם נכסה למלות, בואו נתייחס לזה כאן. אז כאן יש סוגיה בהנחת, נכון? הגוני פרד נכסה מלות, חייב כיפה לאישה. למה? הוא אומר, פרי תקנו לרבנן, פרי דיפרי לא תקנו לרבנן. זה דבר מאוד מעניין. למה שלא נגיד, תשמע, האם זה, נגיד בקניין פירות, אני קטיתי ממך פירות. אז יש לי פירות בבית בהגנה, וגנב את הפירות. אז מי הוא משלם את הכיפה? הכיפה לי, זה הפירות שלי. אם הפירות הם של הבעל, אז זה לא פרי דה פרי, זה כיפה לנובע מה... פירות, ופירות שייכות לבעל, אז מי שגנב אותם משלם למי? לבעל הפירות. כדי להגיע למצב הזה נצטרך להניח משהו אחר, משהו קצת שונה, שיש לבעל בעצם לא קניין, אפילו על הפירות אין לו קניין. הפירות גם כן, יש לו איזושהי זכות אכילה. בתור ראש הבית, אז הוא אוכל את הפירות. אבל כשנגנבו ויש כיפו, זה מתחיל דבר חדש.
לא הבנתי את הבעיה התחלתית.
יש דרך אחת בגמרא, שהגונב ולד נכסי מלוג, משלם את הכפל לאישה, ולא לבעל. עכשיו, אם הבעל רכש את הפירות, אם הוא הבעל עם על הפירות, מה הטענה הזו? למה הכפל מגיע לאישה?
זה אומר שהכפל הוא על הקרן, הוא לא על הפירות בכלל.
מה?
הכפל הוא על הקרן, הוא לא על הפירות
בכלל. בסדר, אבל הפירות? אם הפירות שייכות לו, מה אכפת לי? למי הפירות היו שייכות לפניכם? הם היו שייכות לבעל, אז אם הם שייכות לבעל, אז מה אכפת לי איך זה הגיע? הם גם כן נגיד, כשאני מוכר לך פירות ונגנב ממך שאני מכרתי לך רק הפירות ולא פירות הפירות? לא, מזה משתמע, לפחות לפי דעה זאת, זה עוד יותר קיצוני, שאפילו על הפירות הבעל אין לו ממש קניין. יש לו יכולת החלטה מה לעשות עם זה לטובת הבית. אבל אז אם זה נגנב ובמזל תפסו את הגנבים, הכפל זה כבר לא שייך לאותו תחום. יש סוגיה שלמה, האם הבעל יכול למכור את הפירות? כלומר הוא רוצה, עכשיו יש לו זכות של קניין פירות לנכסי אשתו, עכשיו הוא צריך מזומן והוא מוכר את הדברים המזומנים האלה בשביל מזומן.
זאת הזכות?
בדיוק. הזכות שיש לו בנכסי אשתו, הוא רוצה, מה שנקרא, להבין את זה, לקבל את הכסף ביד. עכשיו זה באמת המורדק, יש כל מיני אנשים שמהבנים את היכולות שלהם. דבר שזה סיפור מעניין, מייקל ג'קסון קנה את זכויות לשירים של הביטלס. זה היה אחד מהשקעות הטובות ב-120. בנוסף שהוא היה מסומם לגמרי, זה עוד יותר משהו. הוא הבין מה זה, נשמעכם כנראה צריכים עזרו להבין מה זה. אז האנשים הרגילים עם כסף לא הבינו בדיוק מה מכרו, הוא באמת הבין, או סתם מזל. אוקיי, אבל זה מישהו רוצה להבין, צריך בוכת של כסף, יש לו איזשהו תזרים הזה של פירות, אז הוא מוכר את הכל כדי לקבל, והוא עדיין אם זה תקף או לא. למה שזה לא יהיה תקף? כנראה בגלל שהכנען הזה לא קיים. אני אומר, וזה לכאורה מה שהגמרא אומרת, משום רווח הבית, הגמרא גנוזל, צריך רווח הבית, כדי שכולם יאכלו וכולם... זהו, אז חכמים תקנו שבעל ישתלט על הפירות ויחליט מה זה. עכשיו הוא ימכור את זה וייסע לחוץ לארץ שישה חודשים. זה לא המטרה של התקנה. אני יודע, האב של הכלה נותנים להם איזושהי דירה שהם אמורים לחיות בו או להזכיר אותו שהשכר דירה יממן את צרכיהם, יעזור להם במשך חיים, ואז הוא מוכר את הדירה והוא נוסע לקסינו להמר. זה לא היה מטרת חכמים, אז גם כאן החכמים רצו שמתוך הפירות של הבית, שהבית תהנה, כמובן הבעל כאב של הבית, הוא ישלוט בזה. אבל למכור את זה ולהוציא את הכל, זה לא הייתה מטרה. לכאורה זה אומר שבעצם לא הקנו לו ממש. כלומר, זה לא ממש עניין פירות שנתנו לו. נתנו לו איזושהי זכות אכילה, משום רווח בית, אבל לא יותר מכך.
תהיה נפקו מיני אם הוא מודע לנו עם אשתו?
אפשר כל מיני נפקו מיני. אבל זה מאוד מאוד משנה לכאורה את התוקף של המחלוקת שלנו. אז מישהו יכול להגיד, תשמע, אם הוא לא ניתן למכור את זה, אז זה לא אומר שזה לא ממש קניין פירות, שזה זכות אכילה. למה זה לא משפיע על מחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש? להגיד שאפילו אם אנו קניין פירות כקניין הגוף, זה כשיש לי קניין פירות ממש. כשיש לי זכות אכילה, מי אמר שזה סביר להניח שיש מסקנה אחרת. אוקיי, מה שדיברנו, ולכאורה אם רוצים ככה לדחוס את הכל, זה באמת קושי מסוים. כלומר, הקושי שאני מעלה, ראינו שיש מספר רב של גדרים בתוך כך משתמש. יש מספר רב של מקרים שהם, שאני מגדיר אותם כקניין פירות וקניין הגוף. למה זה אותו מחלוקת? אז מה שנראה לי הכי טוב, אז זה בעצם השאלה הראשונה. יש לי קשת שלמה של רמות והתמודדויות שונות בין של קניין הפירות, בין המקרים השונים. מה שנראה לי כדי לאחד אותם זה ללכת לכיוון הזה. שבעצם תמיד כשיש התמודדות כזאת, מה שנראה לי להגדיר את זה שמבחינה משפטית הלכתית תמיד בעל הגוף מנצח. תמיד בעל הגוף בסופו של דבר יש לו השם בעלים. מה היתרון של בעל הפירות? השימוש בפועל, הלמייסה. כלומר, יש כאן התמודדות, באמת דיברנו על זה בכמה מקרים, יש בהרבה מקרים בדיני ממונות, יש התמודדות כזאת, נגיד בין ייאוש, בין קנייני גזלן ובין בעל הבית, כלומר, יש מקרים, עבידה, אחרי ייאוש, לפני ייאוש, יש לנו כמה מקרים כאלו שיש סתירה מסוימת בין המצב דיורה, בין המצב המשפטי הלכתי, ומה באמת קיים בשטח. אז מה שאני רוצה לטעון כדי לאחד את כל המקרים זה להגיד כך, שבעצם מבחינה משפטית הלכתית תמיד בעל הגוף היה, קניין הגוף היה אמור לנצח על קניין פירות. מה הקלף של קניין פירות? הלמייסה שהוא בעצם מפיק רוב התועלת מהחפץ. עכשיו, נכון שהיכולת שלו לאכול ולהנות מהחפץ מאוד מאוד משתנה בין המקרים. אבל זה לא הכוח שלו. כלומר, אני מודע, נגיד, שבין קניין פירות של יובל ובין קניין פירות של אישה ושל בעל בנכסי מלוג מאוד מאוד שונים. אבל מה שאני, כדי לאחד אותם, אני רוצה להגיד שאין כל כך נפקא מינה ביניהם. ושהיתרון של בעל הפירות תמיד היה מה? בלמייסה, מצב בשטח. וממילא, בדיוק למה ואיך הוא אוכל פירות, אולי לא כל כך משנה. אם אדם אוכל פירות מאיזושהי סיבה, לא חשוב ברמת ועומק ותוקף הקניין, זה תמיד, האם זה נותן לו שם בעלים. אוקיי? זה מה שאני רוצה, אז בעצם אני רוצה שמצד קניין המשפטי, קניין הגוף גובר, השימוש בפועל, הקניין פירות גובר, זה שאלה עקרונית, מי גובר כאן? אז אגיד שפה ושם הבעל הפירות יש לו קצת יותר קניין, הזכויות שלו יותר מעוגנות בגוף החפץ. בכל מקרה, זה משחק שהוא חייב להפסיד מול קניין הגוף. היכולת שלו, התפעולית, זה מה שנותן לו את היתרון, אבל מה זה בדיוק מבוסס? למי אכפת? זה הכיוון שאני רוצה ללכת. והסיבה שאני רוצה ללכת בו זה אחרי שעשיתי ניתוח וסידור מעניין, סידור מאורגן של כל המקרים, וראיתי שיש הבדלים מאוד גדולים בין המקרים השונים. אוקיי. עכשיו יש בעיה אחרת. וזאת, לגבי איזה דינים זה נאמר? כלומר, מה השלכות? כלומר, אוקיי, אז אמרתי שיש התמודדות בין המצב דיור ובין המצב דה פקטו, הדבר התפעולי מול הבעלות המשפטית הלכתית. אבל מה זה משפיע? מה המחלוקת הזאת, קניין פירות כקניין גוף, מה זה אומר לי? אז בואו נבדוק את כל הנפקא מינא, מה בתוך הרשימה ומה בחוץ לרשימה. ואז ננסה ככה להגדיר פחות או יותר מה זה משפיע, מה החשיבות של קניין הגוף. בגלל שאמרתי לפני כן שברור שקניין פירות קיים, וזה נותן סמכות ממונית על הפירות. כן, זה דבר אחד מאוד מעניין, קביעת ביקורים. מפשטות הגמרא, מביאים את הביקורים. אז אפילו בתוך הלכה של ביקורים, יש לנו פיצול. אם לכתחיל היה דף רק, הייתי אומר, קביעת ביקורים ועבד ביקורים זה לא כך שונים. ולא מביאים ביקורים את הדש אינו שלי. אם אני שואל שדה, אם אני כותב בשדה שאינו שלי, אם יש לי עץ אחד, בכל מקרים האלה, אז זה לא השדה, בכל מקרים האלה אני לא מביא, אפילו לא מביא את הביקורים. אז כאן זה קצת מוזר של כול יום, שכניין, אפילו מה אני מכיר, פירות לב כקניין גוף, הוא מביא ואינו קורא. למה הוא אינו מביא? אז כאן תוספות. תוספות אומר שבאמת מתקשה להבין את הדין הזה, והוא אומר בעצם זה רק מדרבנן שהוא מביא. התירוץ הזה מאוד מאוד בעייתי, יש סוגה אחרת בפי בית בבבא בתרא, אסור להביא ביקורים שלא לצורך לזכרה, בגלל שזה חורים בזכרה. כלומר מחודש, יש איסור להכניס שום חורים בזכרה, זה לא יכול להיות. שום חורים בזכרה זה להביא קורבן. אז רוב הראשונים אומרים שנכנה מהוות ביקורים זה כמו קורבן. רמב"ם באמת סבור שאסור ללכת להגיע לזכרה עם פירות בכיס. זה מאוד מעניין, פירות חולן והכהן חושב שיהיה הרעב במשך כל היום, הוא לא יכול, אסור לו להכניס פירות לתוך, זה חידוש מאוד מעניין. כל שנים חולקים על זה, אבל זה דבר. אז דברי תוספות הם מחודשים, כלומר יש שם בעיות במקום אחר, איך הוא פותר את הבעיה של חולן בעזרה, לכאורה אין מצב שיש ביקורים מדרבנן, אז זה בעייתי לפי תוספות. יש גם כן עוד נפקא מינא, וזה באמת האפשרות לבעל הגוף למכור לאחר, זה ננתח פה, נשאיר את זה קודם. יש כל מיני נפקא מינות בעבדים, המקרים שהוזכרו זה דין יום או יומיים. מה הדין של יום ויומיים, מי שרוצח אדם אז הוא חייב, לא חשוב מתי הוא בדיוק מת, מפתח אחרי חודר, זה לא משנה. דין בעבדים יש דין של יום ויומיים, כנראה דין של יום ויומיים זה בגלל שכעיקרון יש לו זכות, יש לו אדון זכות לעקות את עבדו, לדעות פה לכפות אותו לעבודה. ממילא אם זה, מה, סתם אדם מכת חברו ואחרי חודש הוא מת והוא טועה, למה בעצם הוא אומר לא מתת בגלל המכה שלי, מתת בגלל שהיית במצב בריאותי ירוד. אז יש אמירה מפורסמת של אלוור אלדר הולמס, הוא אומר שהנרצח לא חייב להציג בריאות שלמה לרוצח, כלומר לא אכפת לי למה, מה פתאום שהקיט אותו על הראש. אם היית מכה אדם בריא הוא לא היה מת, אז מה? אבל בעבד אני מקבל טענה כזאת, שאם בעצם זה מחלה שהתפתח, אז כנראה זה לא הייתה מכה מכה, הייתה ככה, נכון, הגזמת, אבל לא מכה שהמית מיד, אז כאן אני נותן פטור של יום או יומיים. וזה מה שאומר, אני אומר שאין דין יום או יומיים בחרב. זה מדבר, הוא עיקה אותו בפרצוף והוא נפל ועיקה את ראשו על אבן. אבל מירה בו באקדח, ואיך שהרופאים הצליחו לשמור החייו, אז אין דין יום או יומיים. זה מחזק את הרעיון הזה. ברגע שאני, בואו נלך לכל הנפק מין, אחר כך נסביר. יש שן ועין, אדם מוציא שן ועין של עבדו, העבד יוצא חופשי. כאן זה גם, כי זה מקרה הפוך, שלמרות שיש לי זכות לכפות, אם אני מגזים, אז כנסו אותי. ויש גם, כן בסוגיה, מישהו קונה עבד זכר, מי שיש לו עבדים מסחרים, אז הוא חייב במילתן. יש שוני בין ילד בית ומקנת כסף, בילד בית. בילד בית הוא נימול לשמונה, כמו בן שלו, במקנת כסף הוא נימול מיד. אז השאלה, מה קורה עם לידה, הוא קנה את הפירות של שפחה, את העובה של שפחה. אז בואו נלך אחד אחד. בכל ביום או יומיים ושן ועין, זה באמת די סביר שזה תלוי ביכולת הכפייה, בעובדה שהוא עובד אצלי. וזה באמת מוצא ביטוי בתוך הסוגיה, יש די אחת שזה בגלל שהוא תחתיו. אבל לא כל כך הממונית, הבעלות הממונית. אולי בשן ועין הדבר אולי קצת יותר מורכב. למה הדבר יותר מורכב? יש שתי נקודות. מה עשיתי כדי להשתחרר? ובמי השחרור פוגע? אז יכול להיות שמישהו יגיד שהשחרור פוגע בבעל הגוף. אז יש כאן איזשהו פיצול כזה, ומי מעבד את האבן, אז בעל הגוף. אז כאן, השן בעין זה קצת מורכב, וגם כן, יש דעה אחת שזה לא יוצא לא לזה ולא לזה. זה בגלל שאין מתחתיו, זה בגלל שאין השני. אז מה שאני, יש הרבה מקרים של אבן, הבעיה בתוך הסוגיה, כאילו חלק מהנפקמינות, לכאורה יכול להיות שהן לא תלויות בבעלות ממש, אבל יכולת השימוש. וזה יוצא קצת בעייתיות להגדיר את זה. אוקיי, אז זה גם כן השאלה, זה מה שדיברתי עכשיו. האם כל דבר נגזם מבעלות תלוי במחלוקת? אז יש שבת ביקורים לפי רש"י, זה דין עקרוני, לפי תוספות מדרבנן, יש לרש"י גיבוי מאוד טוב מהסוגיה של חולין בעזרה שהזכרתי. כן, רציתי להזכיר גם כן עוד סוגיה, שזה הסוגיה קשה, בואו נראה. אוקיי, מהסוגיות הללו באמת יותר משמע ביקורים, שן ועין. אז כאן יש שוני מסוים בין הביקורים ובין שן ועין ובין הסוגיות של עבדים. לגבי ביקורים הפשטות, שכאן לא מדובר, זה לא בדיוק זכויות ממוניות. זה יותר מי נקרא בעל הקרקע. כלומר, יש פה איזושהי השלכה צדדית הנובעת, זה יותר עניין איסורי. האם אני יכול לקרוא את האדמה שנתת לי? עכשיו, אין ספק שיש פער גדול בין דברי רש"י ותוספות. לפי רש"י שבכל מקרה בעל הפירות חייב להביא את הביקורים. אז הנקודה הזאת יותר תקפה. אם נבין שבעצם מבחינה עיקרון המחלוקת לגבי חיוב גם חיוב ההבאה, אז אפשר להסתכל על זה גם כן חיוב ממוני. מי חייב במתנת כהונה? מי חייב להביא את הביקורים למקדש? אז לפי רש"י זה יותר פשוט שכאן מדובר בעניין טקסי. מי נקרא בעל הקרקע לעניין הבאה? לפי תוספות הדבר אולי יותר רחב. בוא נסתכל עכשיו על הסוגיה בבבא בתרא. יש כמה סוגיות שמדברות על יכולת מכירה. המפתיע בזה שזה מאוד מאוד שונה מביקורים. בביקורים מדובר על איזושהי בעלות טקסית יותר שבעצם לא כל כך משפיע על זכויות ממון. המקרים האלו הם מאוד מאוד קרובים לגבי זכויות ממון. מי נקרא הבעלים, הזכות להעביר את הקרקע הוא מאוד בסיסי. Okay, אז בואו נראה, יש כמה סוגיות. אחת שממש ננתח זה הסוגיה בבא בתרא, שבאמת אומר את זה בצורה מפורשת. יש סוגיה בכתובות עין תת לגבי בעל שמחר בנכסי מלוג. שם ציינתי את זה כהוכחה, זה משום רווח בית או משום סיבה אחרת. שם העליתי את זה הוכחה שאין הבעל ממש בעלים. אבל מה שגם כן מעניין, הגמרא שם לא מערבת מחלוקת של רבי יוחנן ריש לקיש. ושם כנראה זה לא, זה שאלה אחרת לחלוטין. יש עוד סוגיה שהנושא מורכב, זה מקרה הפוך, שתקנת אושה. מה זה תקנת אושה? שהאישה שמכרה הקרקע בחיי בעלה, כלומר הבעל בוודאי יאכל את הפירות, יאכל את הפירות. השאלה מה קורה כשהיא מתה? אז תקנת אושה שהבעל מוציא מידי הלקוחות. בגלל שהבעל מקבל את הנכסים לאחר מיתה, אז הבעל מוציא מידי הלקוחות. מה שמעניין, גם שם הגמרא לכאורה מתעלמת מרבי יוחנן ריש לקיש. תוספות אומר לא יכול להיות, זה בוודאי תלוי. ואם בעל, ואם קניין פירות כקניין הוא גוף, לא צריכים תקנת אושה. דבר מאוד מעניין. הבעיה, למה הגמרא לא חשבה על זה? הגמרא לא מזכירה את זה. תוספות אומר לא, כל הגמרא זה לא לפי רבי יוחנן. זה פלא, אנחנו בוסקים כבר רבי יוחנן. איך יכול להיות שיש סוגיה שלמה, תקנת אושה, בלה 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 בלה, ולא הוזכר שרבי יוחנן לא מקבל את זה. מאוד מאוד תמוה. אוקיי? אבל זה מה שתוספות אומר. אם באמת מסתכל, מי שמסתכל גם כן בסוגיות לגבי עבד, תראה שתוספות חושב, גם כן זה תוספות לשיטות לגבי עבר ביקורים, בכל תוספות חושב שמחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש מאוד מאוד רחב, וגם כן פוגע באושה, גם כן נוגע להבת ביקורים, ובשניהם, בשני המוקדים האלו הוא נכנס לדוחק לא פשוט כדי ליישם דבר רבי יוחנן ריש לקיש. גם כן בסוגיה לגבי עבדים, שם גם כן תוספות מאוד מאוד לא רוצה לחלק בין המקרים, למרות שפשוט הסוגיה הם כך. כי בואו נסתכל עכשיו בסוגיה בבבא בתרא. אוקיי, אדם הכותב נכסיו לבנו לאחר מותו. אדם מקנה נכסים לבן שלו לאחר אחרי שהוא מת. אתמר, מה קורה אם מחר הבן בחיי האב? הבן אין לו סבלנות להמתין, אז הוא מוכר את הזכויות שלו לאחר. אבל אחר כך הוא מת קודם, אז הוא מת לפני שאביו מת. משתמע בפשטות שאם הוא מת לאחר שאבא מת ראשון, אז באמת הנכסים יגיעו ללוקח. כך משמע. אבל מה קורה אם הוא לא מת? אמר רבי יוחנן לא קודם לוקח, הלוקח לא קנה. וריש לקיש אמר כאן הלוקח. אז כאן זה מצב שהבן מה יש לו? יש לו מה שנקרא קניין הגוף. שכל עוד שהאב חי, האב כתב לאחר מותו, כל עוד שהאב חי מי אוכל פירות? האב. אחרי שהוא מת, הבן יקבל, זה בן מוגדק שיש לו קניין הגוף. הפליגי באחד הזמנה, זה מחלוק שנה מוכרת, כולם יודעים, דילייתי על זה. עכשיו באה הגמרא ומשיבה, למה זה כל כך פשוט שזה קשור לרבי יוחנן בריש לקיש? ואחר כך הגמרא מעלה טיעון. אמר לך רבי יוחנן, אף אגב דיבר מקניין פירות כקניין הגוף טעמי, ואז המכירה של הבן לא יחול. הוכד צריך, כאן אני צריך להגיד את זה, סל כדאי תחמינה, אבא לגבי ברוע, אכולי מאכל, כמה שמולה. הייתי חושב למרות שבדרך כלל קניין פירות עדיף, כאן האב מקנה יותר לבנו וקניין פירות מוגבל יותר, כמה שמולה שלו, זה כמו מחלוק רבי יוחנן בריש לקיש, ומשל בריש לקיש, אמר אף אגב דיבר מקניין פירות, לאו כקניין הגוף דמי, הכת צריך. למה? סל כדאי תחמינה כל דגבי נפשי, אפילו במקום ברי נפשי עדיף עלי, כמה שמולד. כאן, בסדר, ילדים, כולם אוהבים אותם, אם זה נכסים שלו, הוא ישאיר את אצלו ליותר זמן, וכשהוא מקנה את הנכסים לבן שלו, הוא יגביל את הקניין. אוקיי, אז בואו נחלק את הסוגיה לשלבים השונים. דרך אגב, זה גם כן מאוד מאוד רצוי. רוצים לנהל את תרח שקלה וטעיה, יש אותיות הצפופות, לעשות תרשים, מה השלבים השונים בסוגיה. כמובן, לא לכתוב כל מילה, אז לא פתרון. אבל כותב את הכותרת, ואז מקבלים איזשהו תזרים של הסוגיה, רואים מה הגמרא אומרת. אז בואו נעשה תזרים. אב כתב לבנו לאחר מיתיו, מחר בן, ומת הבן בחייו. נקרא קצת מסובך. הגמרא אומרת, זה אנחנו קוראים ביחד משלקת. הגמרא מקשה, כולם יודעים קניין פירות כקניין גוף דמי, אז למה צריכים להגיד זה עוד פעם? אז כאן, ואז יש דעות שונות בין רבי יוחנן בריש לקיש, לגבי דעת מקנה, אולי המצב הוא שונה, כמה שמלון שונה. מה הלקחים מהסוגיה? כאן יש דבר מאוד מעניין. שזה המקרה עם כל הסוגיות השונות שאין ועין בעצם לא מדובר על בשר דיני ממונות מדובר במידה רבה על פיצ'ף לא על פיצ'ף כי זה לא דינים לא חשובים אבל בעצם דינים לא ממוניים החיוב של שאין ועין זה חיוב כנס יום או יומיים זה פטור רציחה קריאת ביקורים זה דין איסורי בכלל במיוחד אם לא נדבר על הבאת ביקורים כל הנפקמינות אחרות היו יותר איזשהו שם בעלים הנגזר ממצב ממוני אבל לא באמת נפקמינות ממוניות אם הייתי כותב אותם איפה הייתי משייך את כל הנפקמינות אני שם את קריאת ביקורים בהלכות התלויות בארץ, יומיים בהלכות רציחה, מקנת כסף בהלכות מילה, לא הייתי שם, טוב, שן ועין הייתי שם בחושן בשפט, אבל בגלל שן ועין, אבל בעצם לא דבר נוגע בזכויות אמיתיות בין בעל הפירות לבעל הגוף. כאן יש לנו מקרה חריג. מה שגם כן מעניין שגמרא אומרת, הפליגי באחד הזמנה, זה אותו מחלוקת. לפי ההבנה שלנו, זה לא בדיוק אותו מחלוקת, זה המקום לחלק. זה דבר מאוד מאוד מעניין. Okay? גם כן, מה שקשה בתוך זה, שאין ערעור במקרה שהוא לא מת. למה מישהו מת? זוכרים את המקרה? הוא מכר את זה ואחר כך מת ראשון. אם הוא לא מת ראשון, אין מחלוקת, נכון? למה אני לא אגיד? קניין פירות כקניין הגוף, מכירת הבעל הוא בעל, הבן יש רק בעל הגוף, המחירה לא חל, הוא לא בעלים. בעלים כשיעמוד, בסדר. אבל עד שהוא מת, הוא לא בעלים, מי נתן לו סמכות למכור? זה גם כן מערערת של הפיצול. אם זה אחד ומקיף, זה יהיה יותר קל. אוקיי? גם כן, עוד דבר שהוא חריג בכל הסיפור, מי מוכר כאן? הבן הוא בעל הגוף. בכל המקרים האחרים, השאלה הייתה לגבי מעמדו של מי? של בעל הפירות. היה בתוך הסוגיה בבקמה, אולי חלק מהמקרים הם לא כך, לגבי האם הבעל הגוף יוצא בשן ועין, אז שם אולי זה לא כך ברור, אבל זה מקרה היחיד הברור שכאן נידון במעמד של בעל הגוף. אז אגמר כאן חריגה ומשנה בהרבה את כל תפיסתנו לגבי קניין פירות וקניין הגוף, בוודאי מסבך אותו. וזה נותן גיבוי חזק מאוד לדברי תוספות שרואה במחלוקת הזאת כמחלוקת יותר מקיפה. בסוגיות האחרות היה יותר מקום לצמצם אותו הן מבחינת המקרים והן מבחינת הנפקמינות וההשלכות של זה. כאן יש לנו סוגיה שפורץ הגדר ובעצם לא נותן לנו להגביל. אז כאן נראה מה מעלה שהיא שונים לגבי תוקף המחירה. מה שכן אולי נותן רמז למגבלה זה ההב מן של הסוגיה, וזה יותר לגבי המקרים ולא לגבי הנפקמינות. כלומר כאן נגמר בצורה מפורשת מעלה אופציה שמה שיהיה שוני בין קניין פירות לקניין הגוף במקרים השונים, אפילו בדבר שקשור לגמירות דעת ולא כל כך קשור באמת היקף קניין פירות. כלומר אין אף אחד שאומר יש שוני אם הוא משמש אותו ל-30 יום או ל-50 שנה. זה לא מצאנו מישהו חולה. כאן יש הלאה של דבר קצת שולי, הדעת של אדם, הקרבה אצל בנו, אם הוא קרוב לגבי עצמו, לא כל כך לגבי מהות הקנאה ומהות הזכויות בין הצדדים. זה נקודה מאוד מעניינת. כמובן, השאלה גם כן, מה הקמה שמולן בסוף? האם הקמה שמולן שבמקרה הזה אין שוני? או הקמה שמולן שלא ייתכן שוני? כמובן, בוודאי המשמעות שהפשטות שבמקרה הזה אין שוני, אבל זה יכניס אותנו לסחרור מה לגבי כל המקרים האחרים. למה היה כל כך פשוט בגמרא בכל המקרים האחרים שהכל זה מחלוקת רבי יוחנן ויש לקיש ואין על מה לדון? אוקיי, בואו נראה מה קורה לגבי אושה. אושה הקינה אישה שמחרה בנכסי לוק בחיי בעלה ומתה, הבעל מוציא מידי הלקוחות. מה שציינו גם כן, יש כאן מחלוקת מאוד חשובה. תוספות חושב שתקנת אושה זה לא לפי רבי יוחנן, ורש אומר לא, שבעלה בקניין נכסי מלוג הוא שונה. אז כאן יש לנו אזכור, לא יודע הראשון, גם כן יש אזכורים שונים, יש מחלוקת מאוד מאוד ברורה כאן, האם כל קניין פירות הוא שווה. אז יש לנו ראש שמחריג בעל בנכסי אשתו, אין ספק שפשוט הסוגיה כמו הראש. הסוגיה מדברת על תקנת אושה, ולא אומר כמסקנת הסוגיה, ולא אומרת שרבי יוחנן של בדרך כלל פוסקים כמו אותו אינו מקבל זאת. בואו נראה רק הסיכום הזה. מה הראיות שלא כל המקרים שווים? אחד, מוצא את הסוגיה בבטרה, בקופלה מדבר, במיוחד ההווה מינה, יש מקום לתלבט מה כמשמלן, אבל אין ספק שהרושם מתקבל שייתכן מקרים שונים, מקרים מסוינים של קניין פירות, של אף קניין מקום. יש הסוגיה הפשוטה באושה, אמנם זה מחלוק בין תוספות רש, מעניין שפשוט הסוגיה כי זה כמו לרש, שאושה לא תלוי ברבי יוחנן בריש לקיש. בבבא קמא לגבי שן ועין ויום או יומיים, הוזכר בפירוש דעות מסוימות בתנאים בדרשות הספציפיות בתוך המקראות. וגם כן, סליחה, אני מנצל, זה לכאור דבר אחר, זה לגבי פיצול הנפקמינות השונות. כאן זה פיצול בין הבעלות, קניין פירות למעט קניין הגוף, מאזן בין שניהם. הדברים האלו זה יפצל הנפקמינות השונות ביניהם. סליחה, אני קצת התבלבלתי, אוקיי? מה ההוכחות שכל המקרים שווים? זה הקפיצה בין כל הסוגיות. יש סוגיות, ההפליגות, ראינו את זה באחד מהאבים בבטרה, אחר כך מורה דחת זה, ההפליגות באחד הזמנה. אבל זה גם כן מופיע בבבא קמא וגם בגיטין, ושם בחלק מהסוגיות ממש משתמש, הגמרא קופץ ביניה. האם הייתה איזושהי קבלה של הגמרא שידעה שנחלקו ביותר מנכסי מולוג? מאוד קשה לדעת. גם בגיטין כבר קופץ בנכסי מולוג, מוכר שדה בזמן שיובל נוהג, ומתקשה בזמן שיובל נוהג. אז הנקודות באמת לא ברורות, האם הגמרא הניחה שכולם חייבים להיות שווים, או שידעו שרבי יוחנן וריש לקיש חולקים הקשת, זה בעייתי. אז מצד אחד יש לנו כמה סימנים שיהיה שוני בין הקניינים השונים, מצד שני יש סוגיות אחרות שמשוות בין המקרים השונים, אלא אם כן נגיד שהיה לנו קבלה מיוחדת לגבי מקרים מסוימים, זה לכאור מהווה איזשהו ראיה שהמקרים הם שווים. רק רציתי להגדיר את המקרים, גם כן להראות את הקשת, מי שיודע את המפתח, כי זה הקשת של אורך הגלים של הצבעים השם, אוקיי? Red, רוי ג'י ביבס, אדום עד כחול, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז מהקניינים, מהקניין פירות הכי חלש לקניין פירות הכי חזק, מוכר את עבדו על מנת שישמשנו למדיום, זוכר יש כאן קניין גוף מלא, בנימין היר בצדק, יש מקום לדון מה על מנת, אם זה תנאי של חוץ או תנאי של יש בו כימו ביטול, יש מקום לדון בזה. בעל בנכסי מלוג, ששם יש רק זכות אכילת פירות. סליחה, גם כן, מבחינת הזמן, זה גם, חוץ מהקניין ההלכתי, גם יש פערים גדולים למעשה. כאן מדובר 30 יום, כאן מדובר 50 שנה. אולי זה לא משנה, אולי זה כן, אני לא יודע. גם בזה אני יוכל לדון. יש זכות אכילת פירות של הבעל שגם כן לא ממש קניין, דיברנו על כפל, דיברנו על יכולת שלו למכור לאחרים. המוכר שדה לפירות זה לכל מקרה הפשוט. אב שכתב מתנה לבנו לאחר מיתה, זכור, זכות אב מחיים זה לגמרי קניין הגוף, זה יותר קניין מוגבל בזמן, זה קניין הרבה יותר כשאב אוכר, זכור לא רק קניין פירות, זה קנוי לו לפרק זמן מסוים ואחר כך זה עובר לבנו. אחריך לפלוני, טוב זה אמת היא שהשוני בין זה, זה לא גדול, אבל שגם כן, זה קניין הגוף המוגבל מזמן, זה מאוד מאוד שונה בין זכות אכילה ונוכר שדר, מחירת שדר בזמן שיובל נוהג, היה מקום להגיד שזה קניין לעולם, ויובל רק מפקיע. אז זה בכל המקרים האלה זה מה שהוביל הוביל אותי לחשוב שבאמת יש מחלוקת לגבי מגוון כסת גדולה, מגוון רחב של מקרים. בגמר בבבא בתרא הכניסו לפחות בהב מן הסיבות לחלק, זה קצת בעייתי. לגבי איזה סוג נפקא מינא, זה כבר דיברנו, אוקיי? וזה פחות או יותר הסיפור של הקניין פירות כקניין הגוף. סוגיה מאוד קשה ויש פה סתירות פנימיות, פחות או יותר יש גבולות גזרה לגבי איזה סוג מחלוקות קיים, לגבי איזה סוג של דינים זה משפיע, כשרוב הדינים זה בעלות שהם בעלים פורמליים, חוץ מסוגיה של מחר, שזה באמת hardcore לכל דיני ממונות, וזה קצת חריג, אבל אין ספק שהוא קיים. עכשיו, לגבי, חושב לצרף עוד כמה סוגיות חשובות לגבי המאזן של בעלות, בעלויות חלקיות. יש סוגיה של כל מתן השינה שמקדיש אל המקודש. מה קרה? מישהו הדיר הנאה, הדיר הנאה ממישהו, וכדי שתנה הוא הקנה את זה לאחר. אחר לא היה פרייר, הוא הקדיש את זה לשמיים כדי לבחון את הגבולות. הוא אומר, לא ממש התכוונתי לתת לך. אז בית דין אמר, בסדר, אם לא באמת התכוונת, זה אסור לפלוני. כל מתנה שאני מקדיש, אני מקודשת, אז זה לא מתנה להתיר יותר הנאה. אז הראשונים שואלים שם, אם כן, למה מתנה על מנת להחזיר יש קניין? אז הוא אומר, נכון, מתנה על מנת להחזיר לא ניתן להקדיש, אבל היכולת הקדשה זה לא הגדרה של בעלות, זה רק סימן. במודע אינו אני רואה את זה כהרמה. במתנה על מנת להחזיר זה תנאי אמיתי. זה עמדת הר"ן, וממילא יכולת להקדיש זה לא, זה סימן ולא סיבה, זה לא סימן ולא סיבה. הרב זה אומר דבר מאוד מעניין, שמתנה על מנת להחזיר ניתן להקדיש את זה לפרק זמן מוגבל ועדיין להחזיר, וממילא זה ממלא את התנאי. לפי הרייבד משתמע שיכולת להקדיש זה באמת הגדרת בעלות. ואם זה לא קיים, אי אפשר. עמדת רייבד מאוד מאוד מעניינת, חשובה. כבר שזה תחוב בנדרים, לפעמים מפספסים אותו. יש סוגיה מעניינת מאוד אמנם זה בגיטין, שציינתי אותו. הגמרא שם מתמודדת האם אפשר למכור עבד לקנס, והגמרא אומרת שאם אי אפשר למכור עבד לקנס, אי אפשר למכור עבד מוקשכן. זה מה שהגמרא אומרת, בגלל שאז עבד מוקשכן לא שווה כלום, אבל אם אפשר למכור עבד לקנס, אז מישהו יקנה את העבד על סמך שאולי יהיה לו את המזל ושור ימית אותו. משהו כמו מה? קצת ציני, אבל בסדר. קצת ציני. מה?
כמו ביטוח חיים.
זה ההפך. ביטוח חיים, החברת ביטוח הם אומרים תהילים בשביל המבוטחים. בפנסיה זה הפוך, שהם אני משמח שאתה מותנאה. אוקיי. אבל רשב"א שואל, למה אי אפשר למכור את העבד מלא הוא יקבל קנס? כלומר, אז נעבד נכון, עבד מוקשכין לא הוא שווה הרבה. הוא לא שווה כלום בעצם. אבל אם אתה מוכר את הכל, כשאתה מוכר עבד לקנס זה דבר שלא בא לעולם. כאן אתה מוכר כל עבד. נכון, היתרון היחיד שאולי יהיה לך מזל ויהיה לעבד חוסר מזל ששור ייגח אותו. אז זו סיבה שמישהו ישלם, אבל בעצם אני מוכר את כל העבד. לא מוכר את העבד לקנס. אז יש שני תירוצים ברשב"א. תירוץ אחד מה שאומר, אינו הכי נעמי, וכיוון שזה כל כך ברור שכל מי שקונה רק על סמך הכנס, זה כאילו שהוא פירש שזה רק לצורך כנס. זה אולי בגלל בעיית מזונות, שמי שקונה אותו לגמרי יהיה חייב במזונות, הוא אומר, הוא רק רוצה לקנות אותו לכנס, אפילו אם לא פירט. תירוץ השני שמשתמש שלו, מבחינה עקרונית, אם העבד לא שווה כלום, לא ניתן לקנות אותו, והוא שווה, כאילו, הקנאה בעצם שווה להקנאת זכויות. דבר מאוד מאוד מעניין לגבי, יש אף אחד לגבי פילוסופי של המשפט, מה באמת בעלות, אם זה בעלות רק לגבי זכויות, או שיש איזשהו מושג של בעלות מהותית, משהו כזה, לא יודע, בדיוק הניסוח, אבל זה לכל שתי דעות ברשב"א, הדבר מאוד מאוד מעניין. גם כן קצת נידח, איזשהו תחוף שם. אוקיי? לגבי טובת הנאה, יש סוגה, בסוף קידושין, אם מזיק טובת הנאה ממון או לא, והגמרא אומרת, הנפקא מינה, מזיק תבל של חברו חייב. הגמרא לא ממש מפרטת כמה חייב. הפשטות, גם כן בהוקמת האחרות, שגמרא מלא הוקמת האחרות, שאומרים, אני אומר, אני חייב במזיק פירות, אז לכאורה, כל שווי הפירות, זה לכאורה עומדן. זה לכאורה בקרה פשוט, המסקה פשוטה. אבל מה, אם זה בנוי על טובת הנאה ממון, כל הזכות שיש לי זה רק טובת הנאה. אז למה שאני משלם יותר מטובת הנאה? כן? אז זה אחד שהוא חייב רק כפי טובת הנאה, כמובן, מבחינה טקסטואלית, מבחינת הסברה זה הרבה יותר פשוטה, מבחינה טקסטואלית זה קצת בעייתית. אז מה כשאני אומר טובת הנאה ממון? מה בדיוק אני אומר? אופציה אחת, להגיד שזה זכות ממון שיש לי, ואותו זכות מוגדרת כממון. ישראל הפריש תרומה, עכשיו אני אומר, התרומה לא שייכת לי, יש איזשהו זכות ממון, יש איזשהו זכות באותו ממון. עכשיו, מישהו יכול להגיד, אותו זכות לתת את זה לקורא, זה יפה. אבל זה לא זכות ממונית. זה זכות, פה יוצא מקונסטלציה של קיום מצוות הפרשת תרומה. אבל זו זכות ממון. וממנו, מי שמזיק אותו, זה לא בר פיצוי. רק זכויות ממוניות היא בר פיצוי. אופציה אחרת, להגיד שהטובת הנאה ממון או לא, נותן לי גם כן בעלות מסוימת בחפץ. וזה יותר מנוף על הבעלות. מה שיש בבחור מחלוקת אחרת, ונראה את ההצלבה לגבי מסקנה, מה בדיוק האופי של תשלומי נזק? האם זה באמת שאני החסרתי, אני השחתי חפץ של הבעלים שהוא היה בר שווי, או זה באמת ההפסד השימושי לחפץ? ועכשיו כדי להפיק אותו הנה שהיה לו לפני כן, הוא צריך להוציא כסף. איך אני אומר? אז אני אומר שהוא חייב כל דמי החפץ, ונצטרך להניח, סליחה על העניות, להניח שני דברים. אחד, ואני אומר, האופציה הזאת מחייבת שתי הנחות, האופציה הזאת שזה רק טובת הנחה, יכול לסור אחד מהשתיים. מה שתי הנחות, אחד, שטובת הנאה מספיקה בעלות, גורמת לבעלות. עוד הנחה שנייה, בגלל הנזק, זה רק חיסרון שחפץ בר שווי. הוא עובדה שאדם לא באמת היה חסר לו כל החפץ, ובעצם זה לא אכפת לי. הוא הבעלים על חפץ, השחטת אותו חפץ, אתה חייב לשלם אותו, השווי של אותו חפץ. הדי השנייה יכול להגיד אחד משניים. אופציה אחת, להגיד שבתנה זה רק בעלות על חלקית. זה לא שאני בעלים על התרומה. הטובת הנאה בתוך התרומה שייכת לי. אבל תרומה עצמה זה לשבת כהונה שיש לי בו חלק. למה המזיק לא חייב לשבת כהונה? ושזה ממון שאין לו טובי. הטובת הנאה הוא ממון שלי, בסדר, שישלם לי את הטובת הנאה. אופציה אחרת, להגיד שנזק זה רק הפסד לבעלים. זה הפסד השימושים ולא כך הפסד המהות החפת. אומר לי בחפת שהוא שייך לי, מאיזו סיבה השימוש שלי בתוך המוגבל, אני רק צריך לשלם על היכולת השימוש שלי, למרות שאני מוגדר כשם בעלים. בסדר. פעם הבא, לא זוכר מה, פעם הבא, בסדר. לינת נהיה. מה?
Thank you. ודאי להתקדש מהרבה ואין אני ואחיו אותי להניח אנחנו תראו לכם יכון ואין בכל מוחי תוכלו בקיצה ובעגלה בשמן שלי תמור אמן אמן
Thank you.